בעקבות הזהב, פרופסור איילת טל מהפקולטה להנדסת חשמל בטכניון, בגשם מטפסת על עמודי חשמל. איך זה, אופר?
אושי, דוקטור אושי שומקאוס. אושי, יש לנו היום את הילד פה.
זה לא באמת מטפסת על עמודי חשמל.
הילד על עמודי חשמל, צריך מישהו הרואה אותה, נראה שזה לא בדיוק מטפסת על עמודי חשמל, הילד. אבל יש לנו כל כך הרבה נושאים לדבר עם הילד, אז בוא נגיד רק מילה מראש, כי אנחנו פשוט נפסיד חלק מהם.
את רוצה לעשות רשימת מלאי, אבל רגע, תגידי שלום.
שלום.
תודה שבאת.
ולא, אני לא מטפסת על עמודי חשמל.
לא. אז אופר, תוכן העניינים.
אז, הילד עושה דברים נורא בעניינים בגרפיקה ממוחשבת, תכף תספר. ואנחנו גם רוצים לדבר על איך משלבים בנות ונשים בהנדסה, במדעים מדויקים. ואנחנו גם רוצים לדבר על יצירתיות באמבטיה. וזה רק חלק מהדברים, אז אושי, קדימה לדרך.
יאללה, קדימה לדרך. אז הנדסת חשמל.
כן, שם קצת אנכרוניסטי, לפקולטה שהיא בעצם מרכז ההייטק. אנחנו מתעסקים במחשבים ובתקשורת ובחלקים פיזיקליים, ובעצם חלק גדול מהשינויים הגדולים שעוברים על החברה שלנו בשנים האחרונות זה הנדסת חשמל, הטלפון הסלולרי והמחשב והאינטרנט והגיטרה החשמלית, כל הדברים האלה זה הנדסת חשמל.
ומה זה גרפיקה? מה זה הדבר הזה של גרפיקה ממוחשבת? זה משחקי מחשב ותוכנות ותוכנות עימוד?
כשאני נכנסת לכיתה שלי בשיעור הראשון, זאת אומרת, הם בדרך כלל בשנה רביעית הסטודנטים, זאת אומרת, הם כבר עברו די הרבה בפקולטה, והם כבר יודעים מה זה הנדסת חשמל, גם הם לא יודעים בשנה ראשונה, ואני אומרת להם, מה זה גרפיקה ממוחשבת? אז הראשון תמיד אומר משחקים או סרטים, והשני אומר את השני, ואחר כך אנשים אומרים, אבל גם ברפואה, כי אולטרסאונד ראיתי בדיוק את התינוק שלי והוא בתלת ממד, וחלק אומרים גם במדעים, כי ראיתי מולקולות בתלת ממד, כי גרפיקה נותנת לנו לראות את הבלתי נראה, וחלק זוכרים שזה גם קאד, הגרפיקה ממוחשבת התחילה מקאד, אז כל זה גרפיקה.
מה פירוש גרפיקה ממוחשבת התחילה מקאד?
אין דבר היום שאתה משתמש בו שלא נעשה בתוכנת גרפית.
תוכנת קאד.
כן, בתוכנת קאד. זאת אומרת, אם אתה קונה אוטו, או שאתה בונה חללית, או שאתה מתכנן שטיח, הכל.
נעשה
בתוכנות. גרפיקה ממוחשבת. לפני שמייצרים, זה קודם כל גרפיקה ממוחשבת. אז גרפיקה ממוחשבת זה כל העולם הזה.
אבל מה עושה פרופסור... מה עושה פרופסור לגרפיקה ממוחשבת? את מתכנתת? את ממציאה?
מה, רגע, אולי נגיד מילה קודם ככה למאזינים שלנו על הילד ככה. אז הילד גמרה תואר ראשון במתמטיקה ומדעי המחשב, ואני שאלתי אותה קודם איך היא הייתה במתמטיקה, הייתה מצטיינת, עשתה דוקטורט בפרינסטון, אבל אני אומר את זה כי אני פתאום קולט שהילד, את עוסקת במתמטיקה, ואת עוסקת גם במשהו שהוא בבסיס יצירתי, בתמונות, בצבעים, והנה מפה עכשיו לפני התוכנית, אז קצת גנבנו את ההצגה, והילד סיפרה על עבודה עם ארכיאולוגים.
רגע, אבל אנחנו צריכים בכלל, אופר, אתה רץ, מה זה בכלל גרפיקה ממוחשבת? אני לא מבין מה עושה פרופסור. את באה בבוקר למעבדה, איך נראית המעבדה שלה?
אז אולי נגיד עוד מילה על גרפיקה ממוחשבת ועל היופי של גרפיקה ממוחשבת, להמשיך את אופר. אז קודם כל, היופי של התחום הזה שהוא מערב כל מיני דיסציפלינות. מצד אחד, יש בו הרבה מתמטיקה ופיזיקה, כי האובייקטים הגרפיים, אלה שאתם רואים במשחק מחשב, הם כולם גיאומטריה. זאת אומרת, אלה אובייקטים גיאומטריים. אז קודם כל יש לי מתמטיקה וכמובן יש לי פיזיקה. תחשבו שאתם רואים תמונה באיזשהו סרט, תמונה שנראית לכם נורא אמיתי. מה זה אומר? זה אומר שמישהו עשה סימולציה טובה של אורות, של אופטיקה. אז קודם כל זה מערב הרבה מדעים, גם מתמטיקה וגם פיזיקה. שתיים, זה כמובן מערב הרבה הנדסה, יש לנו תוכנה וחומרה. אולי הדבר שהביא את הגרפיקה לכל בית, זה העובדה שיש כרטיסים גרפיים בכל מחשב שאתם קונים. אז יש הרבה תוכנה וחומרה בגרפיקה מוחשבת. וזה להגיד, להמשיך את מה שאופר אמר, הנקודה השלישית שאולי אין בתחומים אחרים, זה שיש אסתטיקה. זאת אומרת, שום דבר לא שלם בגרפיקה, בלי שגם בסוף הוא יפה.
וואי.
אז, וזה אולי כאילו קצת הבדל מתחומים אחרים, שגם מערבים מתמטיקה ופיזיקה וגם מערבים הנדסה.
אבל מה את עושה? מה העבודה שלך?
אוקיי. אז אולי נתחיל קצת לאחור באמת, מה זה גרפיקה. כי מה הגרפיקה רוצה לעשות? כשאתה בא ואתה רואה גרפיקה במשחק מחשב או בסרט, אוקיי? מה אתה רואה? מה יש לך למסך? מה זה בכלל המסך הזה שעליו אתה רואה את כל היופי הזה?
מה זה?
מסך הוא בעצם דף משבצות, אוקיי? שבכל משבצת יש צבע, אוקיי? אתם זוכרים שהיינו קטנים והיו נותנים לנו משחק color by numbers, שהיו נותנים לנו מספרים,
היו אומרים לנו, תצבוע
לפי מספרים את כל הנקודה, אתם זוכרים את זה?
נכון, כן.
זה בדיוק תמונה שאתם רואים על המסך.
מה זה? המוני 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 נקודות קטנות? כן. שכל אחד בצבעים
שונים. כל אחד בצבעים שונים. זה המסך. זה, כל הדברים היפים שאתם רואים, בסופו של דבר, זה המסך. אוקיי? אבל תחשבו מה שרצינו, מה האתגר, עכשיו, אבל יש לנו עולם מלא, אתם בטח ראיתם איזה סרט גרפי ראיתם לאחרונה, אני לא יודע.
שרק. מפלצות בעם.
כן. אז ראיתם שם שזה לא היה נראה כמו דף משבצות עם צבע. ראיתי שם דברים מדהימים, ראיתי שם דמויות יפות, והבאות, ונופים, ואולי מים, וכל מיני יערות, כל מיני דברים שראיתם בסרטי מחשבים. עכשיו תחשבו איך אתם לוקחים את כל היופי הזה, המורכב והדינמי, ואתם הופכים אותו בסופו של דבר לדף משבצות. דף משבצות שמתחלף לעתים קרובות, לכן הוא נותן לנו אשליה של מסובכים האלה שראיתם במשחקי המחשב שלכם, ובסוף הופכים את זה לדף משבצות, ובדרך אתם פותרים אוסף של בעיות.
אוקיי, אוסף בעיות מתמטיות. אז אני ככה קופץ אושי.
אוקיי.
איילת היא אחת, היום אמרת בפקולטה לחשמל יש שתי פרופסוריות, שתי נשים.
ארבע, היום אנחנו ארבע כבר.
היום אתם ארבע מתוך חמישים פלוס. זאת אומרת, יש מיעוט נשים, ואני חושב, אושי, האם זה מקרה שדווקא אישה מגיעה לחלק האסתטי, ולא הגברים? מה דעתך, איילת?
שאלה.
זאת שאלה טובה, ואולי, אני אגיד ככה, אוקיי, בפקולטה אנחנו ארבע נשים, שמען שתיים מתעסקות בנושאים קרובים, אני בגרפיקה מוחשבת ויש עוד אחת בראייה מוחשבת, האחרות לא, מתעסקות בנושאים שלא היית קורא להם אסתטי, אבל אם אני אלך לקהילה המדעית של גרפיקה מוחשבת, כן? קהילה של אלפי אנשים, הולכים לכנס, בכנס יש כמה עשרות אלפים, עדיין כמות אנשים שם היא זעומה לחלוטין.
וואי.
אוקיי? זאת אומרת, גם שם, אני די בודדה גם מבחינת הג'נדר, כן? גם בפקולטה, אבל גם בקהילה המדעית שלי. זאת אומרת, זה לא שבגרפיקה מחשבת פתאום
כל נשים מלאות אסתטיקה.
כן, לא.
הפנטזיה שלך, אופר, זה גם הפנטזיה שלך.
תודה.
תמצא שם בדיוק את מה שאתה מוצא בפקולטה לנסת חשמל, רוב גברי מסיבי ומעט נשים.
וגם אצל גדולי הציירים. כאילו, כמה ציירות אנחנו מכירים במאות שנים האחרונות? זה חדש, לא?
כן, כן. אז אתה אומר שנסחפתי, כן.
לא יודע אם נסחפת, אבל אסתטיקה זה לא של נשים. אסתטיקה זה של נשים?
חשבתי, כי ראיתי את הילד, וחשבתי על אסתטיקה, ותכף נשמע קצת על יצירתיות.
משום מה נזכרתי עכשיו באיזה קיסר, שהיה מצווה להרוג, לכרות ראשים, קיסר ברומא, שהיה מצווה לכרות ראשים של משרתים כדי שהדשא יהיה עם אדום. לא יודע למה זה קפץ לי, אבל אתה פסיכולוג, אופר.
כי דשא אדום זה מאוד אסתטי.
כי דשא אדום, זהו, אבל זה לא יפה אדום וכחול, אבל
כן, כן, אפשר לסחף עם הזה
לא, זה אולי בגלל שזה כמו במשחק מחשב.
להליף סבר את הפלאות שרצת שם, אבל אוקיי. אז מה, אז איילת, מאיפה אנחנו מתחילים איתך? או כבר התחלנו?
התחלנו כבר, גרפיקה.
גרפיקה ומתמטיקה, וזה בעצם עניין מתמטי, ככה את אומרת, ואת, אני ככה באמת אסוציאטיבי ככה, מקודם, ככה לפני השידור סיפרת על איזה תהליך נורא יפה, שהתחלת בדבר אחד והגעתם לדבר אחר לגמרי, אז על החלק היצירתי, זה מילה, אני קפצתי מדי מרושי.
כן, אנחנו נכנסנו לערבוביה מוחלטת. נכנסנו לערבוביה מוחלטת. אני אומר, בואי תסבירי לנו על מה זה גרפיקה קצת, ותסבירי מה את עושה. שנבין מה היא עושה, אבל מה עושה פרופסור לגרפיקה?
אוקיי.
לגרפיקה ממוחשבת, מה הוא עושה? את בונה משחקי מחשב?
לא. אני אפילו לא משחקת משחקי מחשב.
אוקיי.
אז עם ארכיאולוגיה אולי ככה תכניס אותנו קצת.
כן. אז אני אתחיל קודם באמת מה הבעיות הבסיסיות של גרפיקה. אז קודם כל שאתם מסתכלים על כל המשחקי מחשב הזה או הסרטים, אז אתם רואים שם דמות, אוקיי? ואתם, השאלה, אז זה נראה לכם נורא טבעי לראות את הדמות הזאת, אבל מבחינתנו, השאלה הראשונה הזאת, איך אני מייצגת אובייקט גרפי? איך אני מייצגת אותו בכלל? זאת אומרת, אם הייתי אומרת לך, איך אתה מייצג עיגול, אז כנראה רוב האנשים היו אומרים, איך אני מייצגת עיגול במחשב? רוב האנשים היו אומרים, עיגול זה מרכז ורדיוס, נכון? נכון. ככה למדנו בתיכון.
נכון.
אוקיי, זה ייצוג גיאומטרי, תקין של עיגול. אבל עכשיו אני הייתי אומרת, איך אתה תייצג את אופר במחשב? או את המנורה, או את המיקרופון הזה שיש לנו. איך אנחנו מייצגים את זה במחשב?
את לא פשוט מציירת את זה וזה מתרגם למשהו?
לא, זה דו-ממד, אבל אני, אבל המיקרופון הזה הוא תלת-ממדי. איך אני מייצגת את המיקרופון הזה במחשב?
איך את עושה תלת-ממד בסרט?
איך אני מייצגת? קודם כל, עוד לפני שהגעתי לסרט, אני רק צריכה לייצג, להגיד למחשב מה אתה שומר.
אושי, תחשוב יותר מופשט קצת.
אני מנסה.
אז בוא נגיד, אז יש כל מיני, אתם יכולים, אם תחקרו את זה, אתם יכולים למצוא כל מיני מקומות, אבל הדרך המקובלת היום לייצג, היא לייצג, בוא נגיד, את האור, את החלק החיצוני של הדבר הזה, אוקיי?
זאת אומרת,
אני רוצה לייצג, נגיד, את הראש שלי, אז אני תעבירו יד לאורך הראש, אז יש לי מין משטח, אוקיי? את האור של הפנים, זה הדבר שאני מייצגת. ואם תלכו על האור הזה, אם תעבירו יד, אתם תראו שיש על האור הזה גאיות ורכסים, כן? האף הוא רכס.
אז מה, תוכל טיפוגרפיה ממוחשבת בעצם?
אתה יכול לחשוב על זה. זה כמו מפה טופוגרפית, כן? מפה טופוגרפית, אתם יכולים לחשוב שזה מייצג את ההר כולו, וכמו ההר, אני רואה רק את החלק החיצוני שלו, רק את האור, רק את מה שיש לי מבחוץ, אז בעצם יש לי משטח, אוקיי? שהוא הייצוג התלת-ממדי של אובייקטים גרפיים. ומאחר שהשתמשתי במילה משטח שהיא מילה מתמטית, אז גם הוביל אותי, בעצם רוב הבעיות שלנו הן בעיות גיאומטריות, אוקיי? כי בסופו של דבר יש לי משטח גיאומטרי. אם מישהו תוהה ולא מצא שום שימוש במתמטיקה של בית ספר להמשך, מסתבר שגיאומטריה זה הבסיס של הגרפיקה הממוחשבת. אז זאת הייתה שאלה ראשונה, בכלל, איך אני מייצגת? מה זה בכלל אובייקט תלת-ממדי גרפי?
ומה התשובה לכזה דבר?
אז זאת התשובה, אני מייצגת את זה בעצם, אני לוקחת את זה, אני מייצגת את זה במשטח, למשטח יש ייצוג מתמטי, שאני צריכה לתת לו.
מה, פונקציה כזאת, במתמטיקה?
גם פונקציות, יש פשוט לעשות את זה בתור פונקציות, שיש להם כל מיני תכונות שלמדתם בתיכון, הן צריכות להיות למשל גזירות, חלקות, כמה נגזרות יש להם. כל הדברים האלה שלמדנו בתיכון ואמרנו, זה אף פעם לא אלה שמושיע לנו במקולת, אז מסתבר שהם מאוד שימושי וזה על המחשב של הילדים שלנו כל יום. רק הם לא יודעים שכל הדבר הזה נמצא מאחורה.
אז את לוקחת את שרק ואת הופכת אותו לנוסחה?
שרק, כן. שרק הוא לחלוטין משטח. הוא נוסחה, או שלפעמים אני עושה איזושהי דיסקרטיזציה לנוסחה הזאת, כשיהיה יותר קל למעבד, לאבד אותו.
דיסקרטיזציה, זאת אומרת, משהו עם ביטים, אפס ואחד.
אני בעצם מחלקת את זה, לא להאמין, אבל אני מחלקת את זה לאוסף משולשים קטנים, קטנים,
קטנים. אוסף משולשים.
ואני מרצפת את המשטח הזה באוסף משולשים קטנים, קטנים, קטנים. אולי קניתם כרטיס גרפי ואמרו לכם כמה משולשים זה מאבד בשנייה, זאת הסיבה שזה אכפת להם, אוקיי? כי זה אומר, איך אני אקח את שרק, ואני אציג אותו למסך, ככל ששרק יהיה לו ייצוג יותר יותר עדין, הוא יראה יותר יפה, וזה החוזק של הכרטיס הגרפי.
מה, אתה אומר שאני לוקח יותר מדי למקומות האלה?
אתה לוקח למקומות היותר משאבים, תן לי לקחת.
סליחה, אופר, עוד רגע הוא יתחיל לשאול אותך על הילדות שלך, ובכוח,
פסיכולוג, לא?
איזה חוויה משמעותית הייתה לך כשהצלחת לייצג את שרק, אופר, איזה חוויה.
הוא שאל תוציא לי את המילים בפה.
כן. דו.
כבר שכחתי, רציתי לשאול אותה.
מצוין.
אולי על ארכיאולוגיה.
לא, באמת, רציתי לקחת את זה לארכיאולוגיה באמת, כי אושי, עם המתמטיקה, אני חושב שאנחנו מצינו את העניין. בוא, אבל יש פה, באופן פרקטי, הילד עושה משהו מאוד מאוד מרשים עם ארכיאולוגיה.
אז בואו נשמע.
אז זה משהו של השנים האחרונות, זה פרויקט של השנים האחרונות, שהחל מהשנה האחרונה הוא גם נצמח היטב על ידי האיחוד האירופי, של, אנחנו קוראים לו Past Forward, אוקיי?
Past Forward.
Past Forward.
נתרגם את זה, העבר...
מעבר קדימה.
אוקיי.
כמו Fast Forward.
בחזרה לעתיד.
כי... והרעיון שלו באמת, איך אנחנו יכולים להביא את הארכיאולוגיה קצת ל-121. כן, קודם אמרנו שהרבה תחומים השתנו עם הגרפיקה הממוחשבת, נכון? רפואה זה עזר, וכמובן כל התחום של הבידור, ולמדעים אחרים, ועכשיו, אבל הארכיאולוגיה נשאר קצת מאחור, לא רק מבחינת הנושאים שבהם הם מתעסקים, שזה כמובן העבר, אלא גם מבחינת הדרך שבה הם מבצעים היום את המחקר הארכיאולוגי. זאת אומרת, כמו פעם, הם הולכים לחפירה והם חופרים, וזה כיף גדול, אבל אחר כך הם עושים את זה חודש בשנה, לפחות בחפירות שאנחנו עבדנו איתם, שזו החפירה של דור, אבל אחר כך שנה שלמה הם מאבדים את מה שהם מוצאים.
מה זה נקרא לאבד? בדיוק. מה הם עושים?
אז אני אגיד את זה עכשיו מנקודת המבט של המהנדסת, לא מנקודת המבט של הארכיאולוג, מה אני עסקתי בזה. Okay. אז אני ראיתי שם שלוש משימות עיקריות. לא בחפירה, דבר אחד היה תיעוד. הם צריכים לתעד את מה שהם מצאו בשביל העולם הרחב. חתיכות
חרס נגיד.
כן, הם צריכים לתעד את זה. אז איך הם מתעדים? הם מביאים צייר, צייר ארכיאולוגי, שמוציא סקאץ', רישום של מה שהוא מצא. זאת בעיה אחת. ולא סתם אני מדברת על הבעיות האלה, כי אלה בעיות שאחר כך נכנסנו אליהם. אחר כך יש בעיה שנייה. אז אתם יכולים להבין, קודם כל, הבעיה הראשונה, שהיא נורא נורא יקרה, וגוזלת זמן, וגם קצת נתונה לנטיות ליבו של הארכיאולוג ולכישורים של הצייר.
זה גם מאוד רומנטי, זה מאה ה-19.
כן, נכון. והציורים נורא יפים גם, מקסימים. ואחר כך יש בעיה שנייה, שזה בעיית החיפוש. מה המטרה של הארכיאולוג? המטרה של הארכיאולוג, בהינתן חפץ, למקם אותו במקום ובזמן. מיקום אחד יכול לעשות על ידי כל מיני ניתוחים כימיים, של הזמן למשל. אבל המיקום השני זה איפה עוד נמצאו דברים דומים. איפה עוד? אוקיי? זאת אומרת, אז איך עושה את זה היום הארכיאולוג? הוא לעתים קוראות זה סטודנט שלו, כי העבודה היא כל כך סיזיפית, יושבים דפדפים דרך אלפי דפים של דוחות חפירה כדי לחפש תיאורים דומים. אוקיי? שהיום אתם יכולים לחשוב, ככה אנחנו לא עושים גוגל, נכון? זה לא בדיוק הדרך שבה אנחנו מחפשים היום. והמשימה השלישית היא המשימה של השחזור. בוא נבנה מחדש את החפץ, אלא הוא פגוע, הוא פגום. קרה לו משהו אחרי שהוא היה 2,000 שנים מתחת לאדמה.
שנוכל לראות בעיניים איך הוא היה פעם.
איך הוא היה פעם.
עם הצבע, עם השלמות, כן. עם ה... וואו.
אז אלה שלוש משימות שאנחנו אמרנו, בעצם לשלושתם יש לנו כלים. אם הארכיאולוג ייקח את החפץ הזה, יסרוק אותו, הוא ייצור לי את האובייקט התלת ממדי המחשב, את המשטח הזה שדיברנו עליו קודם, אז יש לי כבר כל מיני כלים, או שנוכל לפתח כלים, שנפתור אותם.
וואו,
כי זה כבר יהיה בתלת ממד.
הוא שירת לי, מה שאתה אומר, אני רוצה, אני גם להגיד לך דמיון שעבר לי בראש.
כן.
דמיון עליך, נניח עוד 100 שנה.
נו.
אתה מבין, יקחו את מה שהילד עושה,
כן.
ויחיו אותך.
אז זה...
יוציא אותך מהקבר, יקחו את העצמות,
אבל זה, אתה יודע מה?
יורד משהו אמיתי.
אבל אתה יודע מה זה מזכיר לי? בדיוק חשבתי, אבל בדיוק חשבתי על אותו דבר. לפעמים הם מראים כזה ציור כזה בעיתון, או צילום כזה, שאומרים, מצאנו שן, עצם לסת של האדם הניאנדרטלי, ועשינו את הפנים שלו. זה משהו דומה?
איך הם עושים, אני לא יודעת, אבל אני מתארת לעצמי שגם הם עושים את זה על מחשב, באמצעים גרפיים. או שאולי לא, אולי עדיין עושים את זה ביד, כמו פעם.
אבל איך את משחזרת?
איך את תורמת לדבר הזה, למשל?
על כל אחת מהמשימות האלה יש לנו עבודות, אוקיי? או התחלנו תהליך של הלכת קדימה. אבל התהליך הראשון של הציור, גם את זה אנחנו מנסים היום לעשות אוטומטית. אנחנו, בעצם אתה מנתח, מה עושה צייר? איפה הוא מעביר את הקווים האלה של הרישום? אלו זה לא צייר. שעושה כאוות נפשו. זה צייר שאמור לשחזר כמה שיותר מדויק את החפץ.
זה יופי. את מבינה את התהליך של הצייר כדי לכתוב את התוכנה?
כדי קודם כל למדל אותה מתמטית. אני אומר, בדרך כלל, איפה צייר היה מעביר קו? הוא יעביר את הקו בעצם בין הרכסים לגאיות. אוקיי? בין רכס לגאי הוא יעביר קו, כי זה קו חשוב. אוקיי? ואם זה נכון...
זה הקו שיוצר את המפרט כאילו את של האובייקט.
את הרישום, כן?
שאנחנו מפרשים אותו בעין שלנו ובמוח שלנו.
ילד יודע לפרש איור כתלת ממד, נכון?
נכון.
אז ילדים יודעים לעשות את זה, למחשב זה יותר קשה. הרבה משימות שאנחנו עושים, הן מאוד משימות קלות לילד, אבל הן מאוד קשות למחשב. אז...
זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין איך אנחנו עושים כדי שנוכל לכתוב תוכנה...
לפעמים, כן?
לפעמים.
שתעשה את זה.
כן. אז למשל, אז אם נדע להפיין בצורה מתמטית על משטח איפה עובר גיא ואיפה עובר רכס, אז קודם כל יש לנו את האפיון המתמטי, את הנוסחה, כמו שקראת לזה, את הנוסחה המתמטית, ואחר כך יש לי את האלגוריתם או את השיטה שתחפש דברים כאלה, תחפש מקומות, נקודות על משטח שמקיימות את הנוסחאות האלה,
ואז תוכלי למצוא את המיקום, ואז תוכלי למצוא מאפיינים דומים, טיפוגרפיים או טופוגרפיים, כן. לדרך אומרים, שנמצאים באותם חפצים שמצאו במקום אחר, ואז, ויודעים באיזה תקופה הם וכולי, משהו כזה,
כן,
עבודת
אני,
בלשות.
אז בשלב השם אני רק הוציא את הציור, לא צריך אולי את הצייר הזה, אני רק הוציא את הציור. אוקיי? זה יכול להיות שלב ראשון. השלב השני שדיברנו על זה, זה המיקום, אוקיי? שזה השוואה. אז מה אנחנו עושים היום בגוגל? אנחנו מתקתקים כמה keywords, ואומרים, גוגל, תמצא לי את כל ה... תמצא לי את כל הדברים הדומים, והוא מצא. הוא מצליח בזה מאוד יפה. אז עכשיו תחשב אותו דבר. רק הקיוורד שלי אמורים להיות נקודות משמעותיות גיאומטרית. אם אני אמצא איזושהי משוואה של נקודות שהן חשובות גיאומטריות, אז אני אגיד, אוקיי, עכשיו תלך על האינטרנט, בהנחה שאנשים ישימו את האובייקטים שלהם על האינטרנט.
זהו, יש מאגרים כאלה?
מתחילים. תלך על האינטרנט ותחפש לי אובייקטים, שמקיימים את אותם keywords, שגם להם, אם אני אחלץ מהם את המאפיינים הגיאומטריים האלה, אז אני אקבל חפצים דומים. Mm-hmm. זאת אומרת, במקום עכשיו לדפדף דרך אלפי דוחות חפירה, אני אתן גוגל קטן.
ברור. והשלב השלישי?
והשלב השלישי של השחזור, שפה יש כל מיני דברים, אז אולי אני אגיד, אני אדבר על, 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 על סוף, עכשיו יש לנו פרויקט שבו אנחנו מנסים לבנות, לשחזר חפץ מחלקים. למה זה שקול? אוקיי? אם ניתן לכם חלקים של פאזל, אז אתם תדעו להרכיב, זה גם ילד קטן כבר יודע להרכיב חלקים של פאזל. אבל הבעיה הזאת, מבחינת מחשבים, היא בעיה שנחשבת קשה, היא מוכחת להיות בעיה קשה. אוקיי? יש הוכחות שהבעיה הזאת היא בלתי פתירה על ידי מחשב, זה עדיין לא אומר שאנחנו לא יכולים להצליח לא רע. אוקיי? אז עכשיו, זה פאזל יחיד וממדי. אז עכשיו תחשבו איך אני מוצאת חפץ ארכיאולוגי בחפירה. אני מוצאת מין הרס מושלם, שאם אני אתחיל להוציא משם את כל החלקים, אז בעצם זאת עכשיו הבעיה שלי. אני רוצה להרכיב 50 פאזלים,
וואו.
במקביל, שהחתיכות שלהם מעורבבות, הן תלת-ממדיות, הן לא דו-ממדיות, זה עושה קושי לבעיה. יש לי חלקים חסרים, כי לא הכל נמצא.
וואו.
וגם החלקים לא נורא מתאימים אחד לשני, כי הם שחוקים. הם בכל זאת שכבו שם מתחת לאדמה 2,000 או 3,000 שנים.
אז רגע.
אז זו המטרה שלנו.
וזה בעצם, השאלה שניסיתי כל הזמן לשאול, זה בעצם סוג האתגרים שהם העבודה שלך?
כן.
כלומר, את מקבלת משימה כזאת על עצמך, ושוברת עכשיו את הראש, איך לפתור אותה?
כן. זה בדיוק מה שאני עושה, ומתחילים מאוד 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 מאחור. זאת אומרת, המשימה הראשונה הייתה, בוא נתחיל לפתור פאזל דו-ממדי, אוקיי? שהצלחנו את זה, אמרנו, עכשיו אנחנו נפתור הרבה פאזלים דו-ממדיים עם חתיכות חסרות, אוקיי? זאת אומרת, התקדמנו, ועכשיו אנחנו מתחילים לשחוק להם את הקצוות, אנחנו עדיין בדו-ממד, יש לי עכשיו סטודנט שעובד על פתרון הרבה פאזלים עם חתיכות מעורבבות, חתיכות חסרות, אבל עכשיו כבר הקצוות שחוקים, ואנחנו מקווים להגיע הבעיה... לתלת מבד, אבל זה תהליך של הרבה שנים.
זאת אומרת, הבעיה בלתי פתירה מבחינת... אז
באופן איך... מוחלט.
אז איך אתם מסתדרים עם זה? אתם מקבלים אוסף אפשרויות או...
אז יש כל מיני... זה אפשר באמת להתחיל כל פעם נקודות פתיחה אחרות, ואחת מהן תהיה טובה. אפשר...
ומי נצח, בן אדם או מחשב?
בסוף?
כן. אם אני אתן לבן אדם, אתן לו אושי להרכיב את הפאזל, אושי טוב בפאזלים?
כן.
נניח.
הנבואה ניתנה לשוטים, אבל אנחנו חושבים שבסוף...
המחשב.
זאת אומרת, היום התוכנה שעשינו לדו-ממד, לפאזלים דו-ממדיים, היא פותרת פאזלים מעורבבים, שהגודל שכל אחד מהם הוא עד 20 אלף חתיכות.
וואו, טוב.
בפחות מדקה. אז גם אושי לא יצליח.
גם אני לא אצליח.
כן. אז מה יהיה בתלת ממד אנחנו עוד לא יודעים, אבל היום יש, זה מקצוע, המקצוע הזה נקרא מספר הפעוט בארכיאולוגיה. האם אנחנו נהיה טובים, או בכלל נתחרה עם רפא, אנחנו לא יודעים, אבל...
זה דבר מדהים מה שאתם עושים. אוסי, זה דבר מדהים בעיניי.
נכון.
אתה מוצא חלקים של חרס, והילד פה מספרת על תוכנה, שלוקחת את החלקים האלה, מה שאתה ואני, או בן אדם לא יכול היה לעשות, וכן נותנת לך, מתקרבת יותר לאיך שזה היה באמת. כולל הצבע, כולל לתת לזה חיים. זה משהו נורא משמעותי.
זה נורא יפה, אבל זה די כמו שאמרת קודם, על העתיד, שבאמת אפשר יהיה לקחת אולי איזה חלק של מישהו ולנסות לייצג אותו. אבל אתה לא שואל אותה למה היא, מה היא אוהבת בעבודה שלה, ולמה היא אוהבת את זה.
קדימה על זה, יאללה.
יאללה, תשאל.
הילד. מה ראה, טוב, אין לי אתכם שלוש תוכניות בשביל הילד, לא אחת.
אז מה את אוהבת בעבודה שלך?
אני, קודם כל אני אגיד שאני מאוד מאוד אוהבת אותה, אני חושבת... אולי גם אחרים חושבים, אבל אני משוכנעת שמצאתי את העבודה הכי טובה בעולם.
ברגע זה גם לי נראה.
זה כל הזמן מתחדש, זאת אומרת, בעצם אתה בא, ואתה מציב לעצמך איזשהו אתגר, ואתה הולך, לפעמים אתה מצליח, לפעמים אתה נכשל, אבל את האתגר הזה אתה יכול להחליף כל הזמן, זאת אומרת, זה תחום דינמי לחלוטין. לפני, מתי התחלתי לעבוד על ארכיאולוגיה? ב-2009. אז עד 2009 עבדתי על בעיות אחרות לגמרי, ומי יודע, אולי בעוד 5 שנים אני אעבוד שוב על בעיות אחרות לגמרי. חלק מהבעיות אני רוצה לעבוד עליהן, חלק אני במקרה מגיעה אליהן בתהליך. אז התהליך הוא נורא דינמי, התהליך, והוא מרתק, והוא מעניין, והשכל ממשיך לחשוב ולהתחדש. כן, שאולי תפתור ואולי לא. וגם בזה יש תעלומה, כי אתה לא לוקח בעיות שאתה יודע שתפתור אותן, כי אז הן לא מעניינות. אז אתה לוקח בעיות שאתה... אין לך מושג.
את לפני זה ככה באמת, לפני השידור אושי, אז ככה ילד סיפרה לנו על איזושהי חוויה שהיא מתחילה מדבר אחד, החלק, אני מדבר על החלק היצירתי, ומגיעה לדבר אחר, ואני מחבר את זה לרעיונות שבאים לה באמבטיה, לכן במשפחה היא עושה את האמבטיה האחרונה.
זה באמת אמרת לו?
כן. באמת שאמרתי לו, כי אני באמבטיה, הדברים עולים לי, אז אני גומרת את המים. אז אף אחד לא מוכן שאני אהיה לפניו.
רגע, זה רציני. את עובדת באמבטיה.
אני לא עובדת באמבטיה, אני עובדת במשרד, אבל אני גם ממשיכה את העבודה.
הם צריכים לממן לה את המים.
נכון, זה רעיון טוב.
אתה זוכר את הסיפור על ארכימדס?
זה שברח מהאמבטיה ואמר מצאתי מצאתי.
ארכימדס, הכל באמבטיה. נו, אז יש לנו פה את הילד הארכימדס. אז רגע, אז בוא רגע, הילד, בואי ספרי קצת ככה, כי באמת הילד אומרת כל כך יפה לפני השידור ככה, ששולחים רגיל עם עת ונייר לא מגיעים לרעיונות. לרעיונות, וזה אני יודע גם כפסיכולוג, הרעיונות מגיעים בשירותים, באמבטיה, בשינה, בכל המקומות שאתה נותן לעצמך. היה פה הבחור חייק, פרופסור חייק, הוא סיפר שהרעיונות באים לו בטיסות. הרעיונות באים לאנשים לא ברגע שמנסים בכוח, ברגע שמרפים.
זה נכון.
את הזדה עם זה.
כן. אני חושבת, תהליך היצירתי, אני אגיד מנקודת המבט שלנו, של מחקר בתחומים שלנו, כי אולי בתחומים אחרים התהליך הוא אחר. הוא לא תהליך שאתה יודע איך אתה תתקדם. אתה מציב בעיה, אתה אומר, הנה, זאת הבעיה שאני רוצה לעבוד עליה. ומתחילים את התהליך. ואז חושבים על משהו, ויש התקדמות קטנה, וממשיכים הלאה, ובום, נתקעים.
זה מתסכל נורא.
וזה נורא מתסכל. אתה תקוע, אתה נכשלת, אתה לא יודע, ואז אתה לוקח, אתה סוטה קצת. אולי אני אבדוק עוד משהו. אולי אם הזה הוא חשוב. מה יקרה אם אני אבדוק עוד משהו? ואז הולכים למסלול הזה, הסוטה, ומחפשים שם, ושוב חוזרים על תהליך. מתקדמים, ואז בום, נתקעים שוב. וככה ממשיכים, ותהליך הזה, אתה נמצא לגמרי בערפל שם, ולפעמים אתה שמח, אתה נורא שמח, ולפעמים פתאום, וואי, זה דיכאון, וממשיכים ככה, ובסופו של דבר...
זה ממש יצירה, זה לא רק מחקר, זה בעצם בנייה של משהו.
זה חוויה רגשית, של היי ודאון, אתה יודע, של באמת אופנית לכל מישהו של עושה דבר עד הסוף.
של יצירה, יותר יוצר מאשר חוקר נראה לי, לא?
אבל זה המחקר, המחקר הוא יצירה, אתה מגלה איזשהו ידע שלא היה קודם, אוקיי? ואולי אפילו לא ידעת, ובסוף התהליך הזה, פתאום אתה מגלה או שהגעת לפתרון שבכלל לא חשבת עליו, או, וזה המקרה העוד יותר נפוץ, שבכלל פתרת בעיה שלא התכוונת לפתור. פתרת בכלל בעיה אחרת. ואז, שפרסמת את המאמר, לא סיפרת את הסיפור. אמרת שהנה הבעיה, והנה הפתרון שלה, וככה העולם רואה את זה, אבל אתה יודע שבכלל התחלת מבעיה
אחרת.
אחרת, לא רלוונטית לפעמים לגמרי, והגעת למשהו, והסיפור הזה, כי אתה...
כמה זה חשוב להגיד זה למאזינים שלנו, אתה יודע, אושי?
אולי לסטודנטים במיוחד.
לסטודנטים במיוחד, אין ספק שבעצם, שהם קוראים מאמר, אז הכל נראה כאילו מסודר, אבל הנפש והמוח לא עובדים בצורה מסודרת, הם עובדים בצורה אסוציאטיבית.
מה אתה יוצר כשאתה בעבודה שלך עם מטופל בחדר?
אתה יודע, אני בדיוק חשבתי על זה בימים האחרונים, שאני מטופל בחדר.
מטפל.
זאת אומרת, אני כמטפל, כפסיכולוג, אם מטופל בחדר, כאילו, הסכמה הרגילה
זה נורא דומה.
בדיוק, שאני מקשיב לבעיות שלו ועוזר לו לפתור את זה, אבל אנחנו יודעים היום שטיפול יצירתי זה שהמטופל מעצב אותי לצרכים שלו, זה הפוך. זאת אומרת שילד, בוא ניקח את זה לאנלוגיה, ילד מעצב את ההורה כדי שיתאים לו. ואם הוא עושה את זה, אז ההורה הוא נחשב הורה מוצלח. ואם אני נותן למטופל לעצב אותי בצורה הזאת שהוא צריך,
אז אתה בעצם עקד במקרה הזה? לא. מה אתה?
מה אני במקרה הזה? אני לא יודע כבר.
בסיפור של, אני מנסה לעשות מטאפורה לסיפור של הילד ולהבין מה אתה.
בסיפור של הילד, אני חושב שהמטאפורה, הגמישות של הילד,
אתה לא המגלה?
להתעצב כל פעם מחדש באיזושהי צורה.
ואתה לא המגלה בעצם? אתה לא החוקר והמגלה? אתה יוצר את האדם מחדש יחד איתו?
מה, של המטופל
שלי? כן, מוגזם.
אני נותן לא לעצב אותי, זאת אומרת, הילד פה נותנת לה, הייתי אומר, במקום שהיא אומרת, אני פותר את הבעיה הזאת, היא נותנת לחומר או לחומרים לשנות אותה, את התפיסה שלה.
שזה די דומה למה שאת אמרת, התקיעויות את בעצם יוצרת גמישות, נכון?
אתה חייב גמישות בשביל לעשות מחקר, אתה לא יכול אחרת. וכשבא סטודנט, אולי זה לא כמו מטופל, חס וחלילה, אבל זה משהו אחר, אבל בעצם מה שאתה אמור לתת לו, זה את הביטחון הזה, של...
וואי, זה מדהים.
לתהליך הזה.
לתהליך הזה. אני אגיד, הפעם ראשונה שאני התקלתי, זה היה כשאני הייתי סטודנטית, ואני זוכרת שבאתי למנחה שלי בפרינסטון, ואמרתי לו, תשמע, אני כבר 4 חודשים שובר את הראש. לא יצא מזה שום דבר. אוקיי? באתי ממש מיואשת, ואני זוכרת את התגובה שלו, היא הייתה, את 4 חודשים שובר את הראש? לא נורא, קחי עוד 4 חודשים. וזו תגובה מאוד מחזקת, כי היא אומרת, אז מה? כאילו, זה ברור. זה התהליך שעוברים, ואם תקחי עוד 4 חודשים, הכל יהיה בסדר, אני יודע.
אז כמנחה דוקטורנטית, כמנחה של דוקטורנטים, זה אחד מהדברים שאת עושה?
אתה חייב, אני חושבת, אולי זה גם נכון לחיים האישיים, אתה יכול להגיד, אופר, אבל... הצורך הזה לקבל כישלונות, הוא... אין לו תחליף. אין לו תחליף, זאת אומרת,
זה אדם... אני יודע, גם בכתיבה.
כן, נכון. זה גם תהליך יצירתי. אם אתה לא נכשל, אז לא כיוונת גבוה, כנראה.
אבל הילד נותנת גם לסטודנטים וגם לחומר לעצב אותה. פה, יש לה בעיה, היא חושבת שהיא עובדת על הבעיה, ובסוף הבעיה עובדת עליה. הסטודנט בא אליה עם דבר חדש, שהיא לא חשבה עליה, והיא הולכת עם זה. זאת אומרת, היא בעצם יוצרת...
אתה אומר שלהיות יצירתי זה להיות גמיש? באיזשהו אופן?
זה אפילו יותר מזה, זה לתת לחומר לעצב אותך. אתה חושב שאתה מעצב את החומר...
אבל כשאתה כותב, נגיד שאתה כותב פרוזה, אז... מה, אז זה מעצב אותך?
אז איך המוסר אז אומר, פתאום כל הדמויות בסיפור קופצות, וכל אחד צועק, אני רוצה לדבר עכשיו, עכשיו תורי. עכשיו תורי, תשתוק אתה, הוא אומר לדמות השנייה. והוא, המחבר לא יודע למי לתת קודם לדבר.
והכל קולות פנימיים שלו, אבל...
בדיוק.
במקרה שלו זה הכל קולות פנימיים, אין מציאות.
הילד מתארת ממש מצב כזה באמת, איך התהליך שאת עוברת עם החומר, איך את נותנת לחומר, את מוצאת תוצאה חדשה, אז את הולכת עם התוצאה החדשה שראית, רגע, למקום אחר שהחומר לקח אותך.
כן. לא לאן שהתכוונתי.
בדיוק. והסטודנט שבא אליך עם דבר חדש, אז את קצת כמו הילד וההורה, שאת אומרת, אוקיי, הילד יעצב אותי עכשיו, הוא בא לי עם רעיון חדש.
הפוך, ככל שסטודנט לוקח אותי למקומות, למחוזות אחרים, שלא חשבתי עליהם, ולפעמים אני אפילו לא מכירה אותם, זה גורם לי ליותר ויותר שמחה.
זה הפתיחות שלך, אבל זה...
אני שמחה על זה.
וזה לא מובן מאליו.
והוא לוקח אותי לשם, ובעצם הוא גילה לי עולם חדש. עכשיו אולי זה הולך להפוך העולם שלי גם, כי אולי הבעיה הזאת היא סופר סופר מרתקת. אז...
וזאת תכונה נשית.
אנחנו נוגעים באחד מסודות היצירה. אולי זה יותר נשי לצערי.
זה מה שאני שואל, אם זו תכונה נשית, או שזה תכונה של חוקר, כי מה שמעניין אותך וגם מה שמעניין אותנו זה בהקשר הזה המיעוט של סטודנטיות אצלכם.
נכון. אז אני לא יודעת, אני חושבת שזה תכונה אישית, בגלל שהמנחה שלי בפרינסטון שהיה גבר, הוא היה אותו דבר, זאת אומרת, הוא היה, היו סטודנטים שלקחו אותו לאוסף של מקומות, והוא במיוחד, הילד, הוא היה את, דמות את... נהדרת שהמציאו מחדש כל הזמן.
איילת, את מצטנעת קצת. אושי, כן. בוא שתינו נודה כגברים, זו תכונה יותר נשית.
כן.
אני נדמה לי ככה, אני נדמה לי שלהקשיב ולהיות גמיש יותר ופתוח למה שמישהו אחר אומר, מבחינה היסטורית זה נדמה לי.
אז למה אין נשים במחלקות של מדעים מדויקים?
אז עכשיו עברנו לנושא שאנחנו כל כך חשוב לנו גם, ונשאל את הילד באמת על שילוב של נשים. מה קורה שנשים לא משתלבות יותר בהנדסה ומדע? מה?
זה אחת התעלומות, נכון? כי אתה אומר כישורים יש להם.
דיברנו עכשיו על משהו שיש להם יותר.
יכולת התמדה יש להם, יש להם את כל התכונות.
הקשבה, יצירתיות.
כן, ובכל זאת הם, והם הולכות לתחומים שדורשים יכולות וגם יכולות עבודה קשה. למשל לרפואה. נשים הולכות לרפואה.
נכון.
ונשים פחות מגיעות למדעים מדויקים ולהנדסה, לסוגים מסוימים של הנדסה.
כי זה לא נתפס יצירתי, זה נתפס משהו נורא מנוכר.
זה מעניין.
הוצאת לי את המילים.
נכון, זה נתפס כמו משהו נורא מנוכר.
זה מעניין. והיו על זה לפני כמה שנים, די הרבה שנים כבר, אבל כמה שנים אחרי שהגעתי לטכניון, התחלנו יוזמה של להזמין בנות תיכון לפקולטה. להכיר להם את הפקולטה להנדסת חשמל. אבל לקחנו בנות תיכון כאלה שיש להם פוטנציאל להגיע להנדסת חשמל, זאת אומרת, זה כאלה שכבר למדות 5 יחידות מתמטיקה. אוקיי? זאת אומרת, כבר הם עשו סינון עצמי, או שהמערכת עשתה להן סינון. ויום עיון, זאת אומרת, הן באות, ונותנים להם הרצאות. אוקיי? שומעות הרצאות ביום הזה, זה ממש יום עיון. ואחר כך, אחרי איזה שנתיים שלוש, החלטנו לעשות איזה מחקר. הזמנו חוקרות מהפקולטה לחינוך בטכניון, להוראת המדעים, וביקשנו שיעשו את המחקר, כדי שיהיה מחקר רציני כמו שעושים מחקר, כי אנחנו לא יודעים לעשות מחקר על אנשים. והיו לנו תוצאות די מעניינות עם הילדות האלה. אז קודם כל, מסתבר, זה באופן עקרוני, ממחקרים של אחרים, ששלוש דברים, שלושה נושאים שאנשים, שבנות רוצות בשביל לבחור מקצוע, אחד זה להבין מה הקריירה, שתיים, הן רוצות רול מודלס.
שלהם דמויות חיקוי.
דמויות חיקוי. ושלוש, הן רוצות לגעת בחברה, שזה מה שאמרת.
מה שזה?
מה, הן רוצות להרגיש שהן שונות את החברה, שיש לזה תועלת חברתית.
אוקיי.
ואת שלושת הדברים האלה, במידה מסוימת,
אין להם,
אין להם בכלל. קודם כל, על הקריירה, הם באמת לא יודעים כלום, כי כשואלים אותם, כששאלנו בהתחלת היום, מה עושה מהנדס חשמל, הם נתנו תשובות, הם טפסים על עמודים, שיפוצניקים, חברת
חשמל. אבל גם במדעי הרוח, שהם מלאים בנשים, אין, לא ברור מה הקריירה. אני חושב.
כן, אבל כאן דווקא קריירה כן ידועה.
מה, להיות מורה בבית ספר.
אבל אצלנו זה להיות...
אצלכם יש קריירה ברורה.
אצלנו יש קריירה ברורה. את הולכת להייטק, אבל הם לא מקשרים. אבל הם לא מקשרים. בהתחלה, לפני היום הזה, כן? שתיים, רול מודלס, מה שאנחנו עושים ביום הזה, נותנים להם המון מפגשים. הם גם נפגשים עם כמונו, אבל גם לקראת סוף היום, אנחנו נותנים להם להיפגש בקבוצות קטנות עם בוגרות שלנו. כאלה שהם היום בתואר שני או בדוקטורט, אבל הם עשו תואר ראשון. אז אנחנו מנסים קצת לספק את הדבר הזה. והדבר השלישי זה, אנחנו עושים, ההרצאה הראשונה שהם מקבלות ביום הזה, היא נקראת על הנדסה וחברה. אנחנו רואים את מה שבעצם התחלנו ממנו את השיחה היום, את זה שאין דבר שמשנה יותר חברה מטכנולוגיה, ואנחנו גם יודעים את זה, אם אתם חושבים, דיברנו על ארכיאולוגיה, תקופות נקראות על שם הטכנולוגיה שלהם. אנחנו אומרים תקופת הברזל, תקופת האבן, מה זה הדברים האלה? זה טכנולוגיה. אוקיי? הטכנולוגיה משנה חברה. אולי אין דבר כמו טכנולוגיה שמשנה חברה, ופתאום לעשות את הקשר. לא, אם אתם כל היום בוואטסאפ, זה אצלנו.
הילד, העיניים שלך כל הזמן נוצצות. אני שואל, קודם כל רואים שאת נורא אוהבת, אבל עכשיו אני שואל, מה שאת בתור אישה מושך אותך זה לשנות את החברה, או שהפתרון הזה של החידות?
אתה יודע, זה... אני חושבת שאני, קשה לי קצת להפריד בזה, כי זה לא שחשבתי אי פעם, או יום אחד אני אלך ויהיה פרופסור להנדסת חשמל. משהו הוביל למשהו, משהו, פתאום מצאתי את עצמי בתפקיד הזה, ושמצאתי את עצמי שם, אמרתי, אוי, זה נהדר, זה כל יום שמחה, אוקיי? אתה עובד על פתרון חידות, אתה עובד, אני חייבת להגיד, לעולמים עם אנשים צעירים. אני היחידה שמסכינה סביבי, כן?
עם סטודנטים, שזה נורא כיף.
כן?
זה נורא כיף.
הם נשארים תמיד מ-25 עד 30.
ואנחנו גם נשארים ככה צעירים.
יש בזה משהו תמיד רענן. כאילו, גם העבודה האנושית היא עבודה נורא כיפית.
אז אפשר להגיד לבנות ולכל האנשים שמקשיבות לנו עכשיו, נכון? שלא רק כמו שאמרת, שלילד יש ברק בעיניים, אלא על החלקים האנושיים והיצירתיים שיש בעבודה מדעית, בעבודה של הנדסה, בעבודה של מדע. יש פה, זה לא משהו מנותק מהחיים ומהחברה, זה משהו מלא נשמה, מלא רגש, מלא נשמה, עם יכולת לעצב את העתיד, את החיים, עם יכולת להתלהב כל יום מחדש, עם יכולת לעבוד עם אנשים צעירים, עם...
כן, זה אחרת ממה שחושבים.
וכן, כן, אני...
אבל איך הגברים שנמצאים שם, הם חווים את העבודה שלהם כמו שאת חווה? הגברים שמקיפים אותך שם?
ביצירתיות זה בטוח.
ביצירתיות.
זאת אומרת, כשבאים לפקולטה, אתה רואה אנשים שמזמן יצאו לפנסיה, הם עברו את גיל ה-68, והם באים כל יום.
בהתלהבות.
כן, באותה התלהבות ושמחה. לעבודה מדהים. זה נראה להם נורא, הדבר הזה שהם יצאו לפנסיה, כן. זה, זאת אומרת, הם לא יצאו. הם רק באופן עקרוני יצאו, אבל באופן מעשי הם
ממשיכים.
שם, כל יום, תורמים ומנחים סטודנטים ומפרסמים מאמרים ועושים את הכל. זאת אומרת, זה עבודה ש... אז אני חושבת שאנשים חווים את זה בצורה מאוד דומה.
וואו. וככה אני חושב עוד ככה באמת על מה שהילד סיפרה לפני השידור, שאלנו אותה באמת איך זה להיות
מוקפת,
להיות מוקפת גברים, נכון? אז אני אגיד, או שהילד תגיד, שזה קצת פחות נעים, ככה, כי הם מדברים על כל מיני נושאים אחרים, והיא הייתה רוצה להיות מוקפת יותר בנשים, אז כל הנשים מוזמנות לעזור לילד לא להיות לבד שמה.
אז איך זה באמת?
אז אני אגיד אולי את מה שאמרתי לך, זאת אומרת, כי הרבה פעמים, לפחות בתחילת הדרך לגברים היה, אני הייתי האישה השנייה, נתחיל מזה בקצת היסטוריה, האישה השנייה בפקולטה, זאת אומרת שהגעתי הייתה עוד אישה אחת, שאפשר להגיד שהיא דור מעליי, זאת אומרת, הנכדה שלה והבת שלי היו באותו מחזור בבית ספר, היא היום כבר בפנסיה, אבל היום כבר אנחנו יותר. ולפעמים לגברים היה את הקונספציה, או בטח זה נורא כיף להיות מוקפת בגברים, והייתי אומרת להם, אבל תחשבו, איך אתם הייתם מרגישים לבוא כל יום לעבודה, וסביבכם רק נשים. רק נשים.
איך הייתם מרגישים? רק נשים היו סביבך כל הזמן.
הם בהתחלה חושבים שזה יהיה כיף.
במדעי הרוח זה ככה.
אוקיי.
ואיך אתה מרגיש עם זה?
ואיך זה מרגיש?
זה יכול לאיים, או להלחיץ, אבל מסיבות... אחרות, אני לא, אנשים במדעי הרוח לא מדברות על נעליים ו...
אבל אתה לא היית רוצה לידך איזה גם בחור שתוכל לדבר איתו כאילו כמו שבן מדבר עם בן לפעמים? אם רק אנשים יש מסביב?
אני מניח שכן, למרות שהבנים במדעי הרוח מדברים הרבה פעמים כמו בנות.
לא, אבל באמת מה שהילד אומרת, באמת, כמה באמת לכל אחד מחפש את מינו באופן טבעי, או לפחות חלק מהזמן שיהיה מישהו ש... כן.
אנשים בהנדסת חשמל דווקא כן מדברות על נעליים, אולי בניגוד למדעי הרוח.
רגע, את מדברת על נעליים?
ברור, ועל שופינג ועל כל הדברים ש...
באמת? אבל זה הפוך מהתפיסה של החוקרת העמוקה ו...
זה החוקרת האמיתית.
אז אולי הקונספציה שגויה.
רגע, את אוהבת נעליים?
אם היית רואה איך נראה ארון הנעליים שלי.
למה את אוהבת נעליים?
רגע, אושי,
רגע, למה נשים אוהבות נעליים?
לא, רגע, תבין, בוא נחלק חיבור.
מה?
כי זה נורא יפה שהילד אומרת, אני אוהבת נעליים ואני אוהבת מתמטיקה. ואין פה סתירה בין זה לזה, כי אצל אנשים בקונספציה...
יש סתירה, כי מתמטיקה זה מעניין ונעליים, אני לא מבין למה זה מעניין. יש סתירה, בחיי.
חושי, בסדר.
כן.
לא, אז בנות צריכות להתחיל להבין שאין סתירה בין נעליים למתמטיקה. נכון. זה המסר שלנו פה, חושי.
אני לא רוצה מסרים. אני לא רוצה מסרים. אני מפילוסופיה ואין מסרים.
חושי, אנחנו רוצים להביא בנות למדעים.
בנות, בואו למדעים. זהו, בואו. אל תבואו. מה זה נעליים? מה הקטע של נעליים?
מה אתה אוהב? מה הדברים שכן עושים לך כדי שאתה עושה?
ספר.
ספרים, אוקיי. לא. גאדג'טים אולי? יש
לא,
דברים
ספרים,
שעושים גאדג'טים?
ספרים, רק ספרים.
ספרים זה גם טוב, גם אני אוהבת. לא. זה לא במקום, אוקיי? אבל...
ויש לי גם שני נעליים.
יש לך שני זוגות נעליים?
כן.
אוקיי. לי יש ארון של ארבע דלתות.
אני מפספס את
העניין.
אני חושבת שאפשר להיות אישה.
אני חושבת שיש בזה, כן, משהו מאוד עמוק. לפני שנה הייתה, היה איזה כנס שקראו לו משאיפות להצלחות, שמי שארגן אותו היה סטודנטיות לקראת סוף התואר במדעי המחשב ובהנדסת חשמל, זאת אומרת סטודנטיות שהלכו לתחום הטכנולוגי וגם כאלה ש כבר גמרו לא מזמן, והשאלה הייתה, מה? מה יגרום לנו להצליח? אבל בין היתר, אחת מהן אמרה, בא לי לקח את הבת שלי לחנות, והם חזרו עם בובה כזאת עברודה שלא ידעתי מה אני עושה עם זה. ואמרתי לה, אני לא מסכימה עם זה. זאת אומרת, הבת שלך יכולה לשחק עם בובות ורודות.
זה לא סותר.
ועדיין... להיות מדענית נפלאה, או אשת מדעי המחשב, או מתכנתת. אין שום קשר, זה פן אחד של החיים. וזה הפן השני.
את חייבת לוותר על מה שנחשב כנשי בחברה, או על מה שמדבר אלייך, בשביל להיות מדענית. זה מה שהתכוונת, אופר, שהחשוב פה.
אפילו יותר מזה, הרי הילד עוסקת באסתטיקה גם. הילד עוסקת, לקחה את המתמטיקה וחיברה זה לאסתטיקה. אני יכול לדמיין את הברביות כנושא הכי מתמטי שיש בעולם. אם רק יעבירו את זה בצורה כזאת נכונה. הוא הכי, זאת אומרת, הכי, אנחנו לא רואים את זה רק כמשהו נשי, אבל בעצם ההפרדה, זו הפרדה שאנחנו עושים בין איזה חלק מדויק לאיזה חלק נשי, אבל הנה, יש לך פה את החיבור שהילד עושה עם ארכיאולוגיה, אבל... שיש לה פן מתמטי ופן אחר עם רעיונות ויצירתיות ואסתטיקה.
כן, אתה אומר שזה לא מוציא אחד את השני.
וזה משתלב, להפך. כן, אז משתלב. בוא נפסיק עם הברביות זה מתמטי, זה הסיסמה שלנו ליום.
אבל ברביות זה לא בהכרח נשי. אתה זוכר יובל, למשל, יובל טופר ארז שהיה פה, והמון אנשים שהיו כאן בסדרה על זהות מינית היו אומרים לך שבעצם להגיד שברבי, הם יגידו הבעיה היא שונה גם בצד של הברביות ושל הוורות. וורות זה גם משהו של בנים צריך להיות.
הם צודקים.
נכון. זה מין חלוקות ש...
החלוקות האלה.
החברה עשתה, כמו הקונספציה שהיה לך על מה זה מהנדסת.
לא, זה הבעיה בשם שלכם. תגידי להנהלת הטכניון, בעיניי השם טיפה אנכרוניסטי. כאילו, אתם לא, את באמת לא מתעסקת במגעים של חשמל, את מתעסקת במחשבים ובחומר מופשט באיזשהו אופן.
אני מסכימה, השם הזה הוא באמת שם היסטורי, והוא באמת לא מרמז על מה הפקולטה.
הוא מרחיק אנשים, הוא גם מרחיק אנשים, כי האסוציאציה הראשונית זה באמת עמודי מתח גבוה.
זה נשמע מיושן גם.
טרום עידן המחשבים, שזה מה שהיה פעם בחשמל.
זה נשמע משהו נורא מיושן.
זרם חזק, אני זוכר.
וזה מדהים שיש פער בין גברים לנשים שם, כי... גברים נרשמים לפקולטה שלנו בעמודים, יש לנו את הטובים ביותר, אוקיי? התחרות נורא גדולה, כי הנדסת חשמל, אפילו אם הם עוד לא יודעים מה זה, זה נחשב מין סיירת כזאת בטכניון.
נכון, נכון? הפקולטה הכי קשה.
הפקולטה הכי קשה?
לאורך השנים.
כן, הפקולטה הכי קשה. יותר קשה להתקבל לרפואה, אבל מבחינת לימודים, אני לא בטוחה שרפואה יותר קשה בעצם. היא פקולטה נורא קשה, דרישות גבוהות. וזה סיירת, והגברים מגיעים, והנשים לא מגיעות. אולי אחת הסיבות, אולי זו אחת הסיבות, אבל זאת בוודאי לא הסיבה היחידה.
זה סירוס חברתי, נראה לי שזה סוג של סירוס חברתי, שהחברה מסרסת נשים.
אני מסכים לגמרי.
אני מניח.
וכן, וצריך גם להגיד על העניין הזה שבאמת... טוב, כפרח לי מהראש.
אוקיי, אבל זה גם הזמן לראות כמה נשאר לנו. ארבע דקות.
וואי וואי וואי.
ארבע דקות זה עבר נורא מהר.
אנחנו צריכים עוד תוכנית, אושי, עם הילד.
כן, אז אולי באמת נגיד רק ככה שאנחנו ברשת א' ובעקבות הזהב, אמרנו את זה רק בהתחלה במילה, ואמיר שמואלי כאן עוזר לנו, נעשה לו שלום. אז מה את אומרת לנו לסיום בשלוש דקות האלה?
וואו.
על הנושא האחרון של אנשים.
אני רק נזכרתי.
מה שחשוב לך? כן.
נשים, נורא חשוב להגיד את זה, שהן לא פחות מוכשרות מגברים, בכל ההיבט המתמטי, המופשט יותר, המדעי, הן לא פחות מוכשרות, ואני חושב, אולי את יודעת יותר, אבל יש מחקרים שגמרים להפך.
אני אגיד בכל זאת משהו על נשים, אני לא יודעת אם יש מספיק זמן.
יש 3 דקות.
אוקיי.
זה הרבה.
יש משהו, כשנתתי את ההרצאה בכנס הזה של משאיפות להצלחות, אז הם אמרו מה העצות שלך. נתתי 3 עצות, אבל אני רוצה להתמקד דווקא על עצה מספר 2, שקשורה למה שאמרת. כשדיברתי על זה, פתאום ראיתי את כולן מתחילות לחייך, אוקיי? זאת אומרת, כל אחת חוותה את זה אישית. וזה נקרא, באנגלית זה נקרא imposter syndrome, ובעברית נקרא לזה סימפטום המתחזה, או במקרה שלנו המתחזה. נשים במקצועות האלה, נשים שנורא מצליחות, תמיד מייחסות את זה לכל מיני גורמים חיצוניים. היה לי מזל, היה לי תזמון טוב, זה בכלל לא אני, יום אחד מישהו יקרא את המסכה והזיוף הזה הולך להתגלות.
וואו, וואו.
וכשאמרתי את זה, פתאום ראיתי איך כולן מחייכות שם בקהל.
בנות עם 5 יחידות מתמטיקה או משהו כזה.
לא, זה בנות שכבר בתואר ראשון או אחרי תואר ראשון במדעי המחשב.
וואו, וואו.
וזה גם פרופסוריות כמוני, אוקיי? וואו. וזה משהו שמיוחס...
אגב, גם את אמרת שהתגלגלת לזה במקרה.
אתה רואה? אבל לא אמרתי שהתזמון עשה את כל הצלחות, אבל זה השנים עשו לי. שנים רבות חשבתי בדיוק אותו דבר.
שאת מתחזה.
כן, שאני במקרה, אני לא מוכשרת כמו כל אלה שסביבי.
באמת? את חשבת כזה דבר עליי?
אתה רואה? אתה רואה?
דוקטורה בפרינסטון.
וזה אחד הדברים שכשאמרתי את זה, וכולם פתאום, זה היה אולם של 100-200 נשים כאלה, כולם התחילו לחייך. ואמרתי להם, אז מסר מספר 2 זה לא נכון. ההצלחה הזאת היא 100% שלכם.
וואו, וואו, ואתם, תכתוב את זה.
ותזכרו את זה בכל שלב שאתם עושים. תזמון ומזל זה משהו שקורה פה ושם. אבל שההצלחה היא קונסיסטנטית, זה לא תזמון ומזל.
איילת, נתת מתנה גדולה, גדולה לכל המאזינים שלנו עכשיו, אני חושב. זה כן. מדהים, מדהים. אתם לא מתחזות, בנות. יש לכם באמת יכולת.
עופר, אנחנו מתחילים להיפרד.
יש לנו עוד כמה דקות נראה לי על השעון,
לא? יש לנו עוד איזה דקה וחצי, שתיים, דקה וחצי.
איילת, בדקה וחצי יש יכולה להגיד הרבה דברים עוד.
אבל בואו נגיד קודם שלום. אז פרופסור איילת טל מהטכניון, הפקולטה למחשבים ולגרפיקה ממוחשבת ולתקשורת.
הפקולטה לחשמל.
אני בכוונה נמנעתי. אמיר שמואלי, שוב תודה, דוקטור עופר גרוסברג.
דוקטור אושי שוהם קראוס.
תודה לכם ששמעתם אותנו, מקווים שנהניתם, ניפגש בשבוע הבא.